שוק השבבים בעולם רותח. יש ביקוש גדול גם מצד תעשיית המחשבים הקלאסית, המסורתית, גם מצד תעשיית הרכב, גם מצד תעשיית המעבדים הגרפיים למשחקי מחשב וגם לקריאת קריפטו מטבעות. דורית מדינה, מרצה בכירה בבית הספר להנדסת חשמל באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, היא מהנדסת שבבים עתירת ניסיון. דורית חושבת שתעשיית ההייטק היא מקום עבודה שמאפשר לאנשים להסתכל היטב מבלי להתנצל ומבלי לוותר על אימהות ומשפחה. היא מאמינה שהכניסה לשוק הזה עוברת דרך 5 יחידות במתמטיקה, ושעם כל הכבוד למגדר, קריירה קמה ונופלת בראש ובראשונה על מקצועיות ועל ההצהרות הללו. אנחנו נדבר איתה היום.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום דורית.
שלום, שלום.
למחסור העולמי בשבבים נגיע בהמשך, אבל בואי נדבר קודם על המחסור של התעשייה בנשים מהנדסות ונשים בכלל בתעשייה הזאת.
זה נכון שיש יותר מהנדסים ממהנדסות, אבל יש גם שינוי ורואים יותר נשים נכנסות לתחום, נחשפות אליו, מפתחות בו קריירה. זה נכון בעיקר לעולמות של התוכנה, אבל גם לעולמות של ההנדסה, לתחומים של ההנדסה.
אבל אנחנו שומעים המון תלונות של נשים שלא מצליחות להתקבל או שמתקשות למצוא את מקומן, וגם אנחנו רואים את המספרים.
נכון, אז זה תהליכים שלוקחים זמן. זה לא משהו שאנחנו נראה את התוצאות שלו בעוד שנה, שנתיים. זה בטווחים היותר ארוכים אנחנו נראה את ההשפעה של הדברים
וזה
האלה.
וזה למרות שיש מחסור של עובדים בתעשייה, מחסור אפילו קריטי, משתדלים לגייס מכל מקום שאפשר ולהכשיר את מי שאפשר לדבר הזה, ובכל זאת הפנייה לנשים עוד לא הצליחה לאזן את הנוכחות שלהן בתעשייה.
נכון, אני חושבת שבגלל שאנחנו מדברים על תהליכים ארוכים, אז החשיפה לתחומי ההנדסה בפרט ולטכנולוגיה בכלל, היא מתחילה כבר בגיל צעיר.
זאת אומרת שאי אפשר לקחת מישהי שהיא עכשיו ממש בגיל של התחלת עבודה, ופתאום להפוך אותה צריך כאילו ללכת כמה שנים אחורה, אז יש לנו איזה פער של נגיד 5-10 שנים עד שזה...
זה לא לגמרי מדויק, כי חלק מדברים שנעשים היום בתעשייה, זה גם בגלל המחסור הכל כך גדול בעובדים, זה לקחת אנשים שהם באים מתחומי המדעים, שאין להם בהכרח הכשרה בחשמל ומחשבים, וכן להכשיר אותם לתחומים של צ'יפ דיזיין. אז זה קיים בתור איזשהו פתרון שמנסים לעשות, איזשהו פיילוט שאני יודעת שנעשה עכשיו, אבל אין ספק שאם אנחנו רוצים כן באמת להגדיל את הכמות של המהנדסים, וכמו שאמרתי של המהנדסות בפרט, אז אנחנו, המסר שאנחנו צריכים להעביר לילדות שגדלות היום, זה שהן יכולות לעשות כל מה שהן רוצות, ושאין תקרת זכוכית. אני רואה את הבנות שלי שנחשפו לתחום, והן בחרו לעסוק בו.
בנות כמה הן?
הגדולה שלי בת 26, אחר כך הבאה בתור אחריה בת 23, תהן כבר עמוק בתחום של הייטק, והשלישית בת 19, אבל גם היא. 5 יחידות מתמטיקה, 10 יחידות מחשבים, 5 יחידות פיזיקה, בהחלט היא...
גידלת חנוניות.
גידלת חנוניות, כן.
יש לך רק בנות?
לא, יש לי גם בן.
ומה כן, הוא כן. עושה?
הוא עושה כל מה שהן לא עושות.
אז הוא גם ראה שיש מודל אחר ו...
לגמרי. אנחנו מאפשרים לו להיות מה שהוא רוצה.
את חושבת שמעבר להכשרה, הסביבה עצמה של ההייטק היא מתאימה לנשים, היא מותאמת לנשים?
אני חושבת שסביבת העבודה בהייטק היא יכולה להיות נהדרת עבור נשים. אמנם לא עובדים בעד שעה מסוימת, ואז הולכים הביתה ושוכחים מהכל ליום למחרת.
חיים את העבודה כל הזמן.
חיים את העבודה כל הזמן, אבל
לגמרי... חיים גם את העובדה שצריך כל הזמן להתעדכן בטכנולוגיות חדשות, בשפות תכנות חדשות, בפיתוחים, זאת אומרת, זה משהו שקרקע מאוד לא יציבה מבחינת ההסתמכות על ידע הקיים.
אני לא הייתי מגדירה את זה כקרקע לא יציבה. אני חושבת שכמו בהרבה מאוד תחומים, צריך להיות מעודכנים ובדברים החדשים ובשינויים, אבל בהחלט, בוודאי בעולם של הצ'יפ דיזיין, יש דברים מסוימים שהם מאוד יציבים, ותהליך הייצור של הצ'יפים למשל הוא משהו שמתעדכן ומתחדש, אבל בבסיס שלו הוא... הרבה מאוד שנים נעשה בצורה דומה, כן, צריך להתעדכן, אבל שוב, זה נכון להרבה מאוד תחומים בחיים שלנו, ממש לא רק לתחום ההנדסה, נכון.
אבל אז אין את השעות הקבועות?
אז אין את השעות הקבועות, אבל אני חושבת שזה, כמו שאמרתי, סביבת עבודה נהדרת לנשים, ואין ספק שהיום יותר מבעבר, אפשר, זה סביבה שמאפשרת שילוב בין קריירה ומשפחה.
עכשיו, כשאת אומרת שילוב בין קריירה ומשפחה, אז עדיין אנחנו מדברים על זה שהנשים מטפלות בבית, במשפחה, ולא שהסביבה הזאת מאפשרת גם לגברים לעשות את זה, או שהיא משנה איזשהו תפקידי מגדר מסורתיים בתחום
קודם
הזה.
קודם כל, הסביבה הזאת לגמרי מאפשרת גם לגברים לעשות את זה.
באותה רמה?
ברמה שכל אחד רוצה. אני חושבת שמה שאני ראיתי שנכון לגבי נשים, זה שכמו שחברות לא יוותרו על מהנדסת טובה, ויאפשרו לה גמישות אם זה מה שנדרש, ולמרות הגמישות הזאת, ישלמו לה משכורת יפה, ויתנו לה תנאים נהדרים, גם גברים, אם הם רוצים, יאפשרו להם בדיוק אותו דבר.
ואת אומרת את זה בעצם לא רק מידע תיאורטי, אלא מניסיון. את מהנדסת ולך יש 4 ילדים.
נכון, יש לי 4 ילדים, ובתקופות שהילדים שלי היו קטנים, אז אני יצאתי בחלק מהשבוע הביתה מוקדם, ואחר כך הייתי משלימה את השעות.
תסתכלו עלייך אחרת, כי אני יודע הרי שאנשים שעוזבים מוקדם, אפילו בלי קשר לילדים, אז אומרים להם, מה, חצי יום עבודה, אם יצאת ב-5-6, העבודה היא מאוד אינטנסיבית, אולי אפילו ברמה לא בריאה באיזון הזה.
אז תראה, אני קודם כל בעקבות הקורונה והאפשרות היום גם לעבוד מהבית וגם לעבוד בצורה גמישה, אין ספק שזה נעשה הרבה יותר קל. אבל לשאלתך, עולם ההייטק הוא מגוון, הוא לא עשוי מקשה אחת, והעובדה שיש בו רוב גברי מנציחה איזה שהם נורמות גבריות, אבל
להערכתי... גם בהנהלות בעיקר.
גם בהנהלות, אבל גם בהנהלות יש היום הרבה יותר נשים. אני רואה שיש הרבה יותר נשים מנהלות.
את מנהלת?
אני ניהלתי בעבר, היום אני בעיקר מרצה, אז אני כבר לא מנהלת. אבל כן, אני ניהלתי בעבר, וגם כשניהלתי היו ימים שיצאתי בשעה מוקדמת הביתה, וכמו שאמרתי, זה נכון שהעבודה הלכה איתי הביתה, ואחר כך דאגתי להשלים את כל השעות, ולפעמים זה היה גם לעבוד באמת לשעות מאוחרות בלילה, אבל זה מה שהתאים לי. וזה לא פגע לי לא בהתקדמות המקצועית ולא בשום דבר אחר.
את כמנהלת עשית מהלכים גדולים, דרמטיים, להקל לנשים להיכנס לתחום הזה, להתאים אותו יותר גם לנשים?
אני חושבת שאני משתדלת לעשות את זה היום יותר כמרצה. באמת גם דרך הסיפור האישי שלי וגם דרך דברים שאני מדברת עם הסטודנטיות שלי, להראות להן שאין שום בעיה היום לשלב בין קריירה ואימהות ולהצליח בקריירה, ושזה דבר שהן צריכות להתעקש עליו, ואני חושבת שמי שאוהבת את התחום הזה, אז עבודה בהנדסה יכולה לאפשר לה להגשים את הרבה מאוד חלומות שלה.
ואיך בכל זאת מעודדים נשים ומניעים אותן לשם? אמרת שצריך להתחיל בגיל מוקדם, מה הצעדים האופרטיביים?
אז המפתח לפי דעתי הוא בסיס חזק במתמטיקה, בפיזיקה ובמחשבים. מי שרוצה ללכת לתחום הזה, צריכה כבר בתיכון לכוון לשם ולהשקיע. מערכת החינוך, ההורים, הסביבה, כולם צריכים לעודד, בנות בפרט ובני נוער בכלל.
טוב, אז אנחנו מרגישים שזה מקצוע לא רק העתיד, אלא גם ההווה.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להישאר בכלכלת שירותים ובכלכלת... את חושבת שאנחנו צריכים להפוך למדינת הייטק, למדינה שכל העיסוק בה הוא הייטק, או רוב העיסוק בה?
לא, אנחנו, יש מקום לכל המקצועות, ואנחנו כבר היום מדינת הייטק, אני חושבת שזה דבר נהדר, יש לזה הרבה הרבה מאוד יתרונות, אבל אם אני מתייחסת למה שאמרת קודם, וחשוב לי להגיד את זה, בעיקר בכובע שלי כמרצה, זה שאני חושבת שללמוד 5 יחידות מתמטיקה וללמוד את המקצועות המדעיים באופן מוגבר, זה לא משהו שהוא בשמיים. זה משהו שצריך הרבה תרגול. אני יכולה להעיד על עצמי שהייתי חרשנית גדולה מאוד בתיכון.
היית גאונת מחשבים?
לא, ממש לא הייתי גאונת מחשבים. וזה נכון שיש אנשים שהם גאונים והם לא צריכים להשקיע הרבה, אבל רוב האנשים בתחום הזה, אפילו שהם מאוד חכמים, צריכים להשקיע וצריכים לתרגל. ואני חושבת שללמוד מתמטיקה בהיקף של 5 יחידות, ועוד איזשהו מקצוע מדעי, פיזיקה, מחשבים, זה לגמרי פותח את המסלול, את הדרך, לעולם של ההנדסה.
ופה זה מתחבר למה שדיברנו עליו בהתחלה, המחסור לא רק באופן כללי בתעשייה הזאת, אלא ספציפית הקשיים של תעשיית הצ'יפים, שחלק ממנה היא מחסור בכוח אדם נכון, מיומן ואיכותי.
נכון, אני חושבת שעידוד של נשים להיכנס לתחום הזה יכול להיות אחד המפתחות לצמצום הפער, והנדסה היא מקצוע מדהים, ומי שאוהבת את התחום הזה, זה, זה מקצוע שיכול לאפשר לה להגשים את החלומות שלה.
ואת אוהבת את זה, ואת התחלת בזה כשהייתה הרבה פחות מודעות לעידוד של נשים להיכנס לזה, אז איך הגעת לזה?
נכון. אני הגעתי לזה באמת מזמן, אני חושבת שאני בשלב מוקדם יחסית, החלטתי שאני רוצה להיות מהנדסת, אבא שלי היה מהנדס בניין, ואני חושבת שזה השפיע עליי. היו לי כמה התלבטויות.
הצעצועים שלך היו טרקטורים?
לא, לא, ממש לא. לא, אז אני אסביר לך, אז אתה תבין. היו לי כמה התלבטויות בבחירה של המקצוע, אחת מהן הייתה בין הנדסה ופסיכולוגיה, אחר לגמרי, ואני חושבת שמה שהכריע בין שתיהן זה השיקול הכלכלי. כי אני חשבתי שבתור מהנדסת אני ארוויח טוב יותר, וזה יאפשר לי לחיות ברמת החיים שאני רוצה. ההתלבטות השנייה שלי הייתה בין הנדסת חשמל והנדסת מכונות. וכאן האהבה שלי למתמטיקה לעומת הפיזיקה היא זאת שהכריעה את הכף.
אז היה לך תפיסה טבעית למתמטיקה.
כן, אני מאוד אוהבת מתמטיקה, הייתי מאוד טובה במתמטיקה.
ולמה דווקא שבבים?
אז מבין כל הקורסים שלמדתי בתואר שלי בהנדסת חשמל בטכניון, שני הקורסים שאני אהבתי במיוחד היו טכנולוגי ומיקרו מחשבים. ושני הקורסים האלה הם בעצם הבסיס לעולם של הצ'יפים, והם אלה שהובילו אותי כשסיימתי את הטכניון והלכתי לחפש עבודה, לחפש עבודה בתחום של צ'יפ דיזיין.
אז בואי תספרי לנו קצת מה זה טכנולוגי ומה זה מיקרו מחשבים.
זה כמו שאמרתי, זה בעצם הקורסים שהם הבסיס לכל העולם הזה של צ'יפ דיזיין. מה שמצחיק הוא שאני פחות אהבתי בטכניון את הקורסים של התוכנה, אבל הפיתוח שבבים זה בעצם סוג של כתיבת תוכנה, והיום אני מאוד אוהבת את זה. אז בסוף מצאתי את עצמי גם קצת בתחום הזה.
וזה תחום נורא טכני, זאת אומרת, הוא אפילו משעמם במובן מסוים.
לא, אתה תרשה לי לחלוק עליך. אני חושבת שזה תחום מאוד מאוד יצירתי. יש פה, צריך להתמודד עם פתרון של כל מיני בעיות, צריך לבצע את העבודה שלך בצורה יעילה וחכמה ונכונה, והמורכבות של הצ'יפים היא רק הולכת וגדלה כל הזמן.
אתם מחויבים לציית לחוק מור.
אנחנו מחויבים לציית לחוק מור, אתה לגמרי צודק, וזה אתגר לא פשוט, עם ההתקדמות ועם המורכבות של הצ'יפים שרק הולכת וגדלה, זה הופך להיות יותר ויותר אתגר.
את המון שנים בתחום הזה, את היית שם לא בהתחלה של מהפכת המחשוב האישי, אבל קרוב לשם.
אז אני לא יודעת אם אני כזאת עתיקה, למרות שאני תמיד צוחקת עם הסטודנטים שלי, שאני...
את זוכרת כשעוד בצ'יפ היה
חור. שאני שייכת לתקופת הדינוזאורים, בדיוק. אבל כן, אין ספק שאני כבר 30 שנה בתחום הזה, עבדתי גם בחברות בינלאומיות גלובליות, עבדתי...
אז לא בהתחלת המהפכת המחשוב, אבל בהתחלת מהפכת האינטרנט.
כן, וזה תחום נהדר, אני עדיין אוהבת אותו, בדיוק כמו שאהבתי אותו בהתחלה.
את מרגישה שעולם השבבים מוביל את העולם הטכנולוגיה, או להפך הצרכים הטכנולוגיים הם שמקדמים את הפיתוח של השבבים?
זה שאלת הביצה והתרנגולת, זה שני הדברים האלה בעצם הולכים ביחד, וכל פעם יש מישהו אחר שהוא מקדים, והשני בעצם צועד אחריו ומשלים. לפעמים זה צרכים שמתעוררים, ואין את החומרה שתומכת בזה, ואז בעצם החומרה מתקדמת, ולפעמים החומרה היא זאת שמשיגה את התוכנה, וצריך להשלים את הפערים בתוכנה, כדי שאפשר יהיה לנצל, את החומרה למקסימום היכולות שלה.
התחלנו עם המחסור בשבבים, שמשבש את כל שרשרת האספקה בכל דבר שיש בו שבבים, שזה בעצם כל
לגמרי,
דבר כמעט
נכון,
היום
ממש.
שיש בו חשמל. מה עושים בקשר לזה?
תראה, מגפת הקורונה היא לא הסיבה הבלעדית למשבר שקיים בשוק.
כן, היא תורמת לכל המשברים שיש לנו עכשיו.
היא תורמת לכל המשברים, היא בהחלט צימה, אבל המשבר הזה התחיל הרבה קודם, ובין הגורמים שאפשר למנות זה הריכוזיות המאוד גבוהה בשוק, זה שיש מספר מועט של יצרנים שמייצרים את השבבים, ובעצם כל השוק נסמך עליהם. ההשקעות בתחום הזה הן מאוד מאוד גבוהות, גם תהליכי הייצור הם ארוכים, וכמובן שהזינוק בביקושים והשינוי מגמות בשוק בעקבות משבר הקורונה...
אנחנו צריכים יותר מחשבים ביתיים, יותר מכשירי קצה, יותר חיבורים,
לגמרי.
רשתות, ובעצם במובן של הריכוזיות שדיברת, אז נגיד יש דבר טוב, אפל נכנסת לתחום וכבר לא מסתמכת על שבבים חיצוניים, אלא מפתחת איזה פרדיגמה משלה וגם מתחילה לייצר בעצמה.
נכון, אבל אני מתכוונת בעיקר לריכוזיות בייצור. יש היום מעט מאוד, בגלל שתהליך הייצור הוא מאוד 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 יקר, אני רק ככה כדי לסבר את האוזן, אז ההקמה והתפעול והתחזוק של מפעל שבבים, או בקיצור פאב, זה סכומים עצומים שיכולים גם להגיע ל-15-20 מיליארד דולר, ולהקים מפעל כזה לוקח משהו כמו 4 שנים. מהסיבות האלה, המגמה שקיימת בשוק בשנים האחרונות של התמקצעות, גרמה לחברות להפסיק לייצר בעצמן, גם חברות שבעבר ייצרו בעצמן, הפסיקו לייצר בעצמן, ועברו לייצר...
וזה הפך להיות מוצר מדף, או מוצר שמפותח עבורן, אבל לא אצלן. אז יש חברה שמייצרת להרבה הרבה חברות אחרות.
נכון, אז יש היום 3 חברות עיקריות בעולם, הגדולה שבהן היא TSMC, שיושבת בטיוואן, שהן מייצרות את השבבים לכל העולם. וברגע שנהיה משבר הקורונה, ו... אפילו משבר האקלים השפיע, כל מיני שריפות שהיו ואסונות טבע שהיו והשביתו מפעלים מעבודה, גרמו לזה שנוצר מחסור בשבבים. תוסיף לזה את שינוי המגמות והצרכים, וחברות מצאו את עצמן בלי יכולת ייצור, נסמכות על מעט מאוד מפעלים, שאיך שלא תהפוך את זה, לא יכולות מהרגע להרגע להגביר את יכולת הייצור שלהן. זה תהליכים ארוכים ומאוד מאוד יקרים.
אז יש לנו פה שרשרת של בעיות שמעכבות את זה. גם ההכשרה של מהנדסים, גם הבנייה של המפעלים, גם תהליך הייצוב, התכנון של שבב.
וגם תהליך הייצור שלו, שהוא גם ארוך והוא גם יקר, וגם יש לך מעט מאוד ספקים שעושים את זה.
זאת ספינה שמאוד מאוד קשה להזיז אותה.
זה ספינה שכדי להזיז אותה וכדי לשנות דברים, זה תהליכים שלוקחים זמן לגמרי.
אז מה עושים? אני לא מבקש ממך לפתור את המשבר, אבל בואי תספרי לנו מה אפשר לעשות.
תקשיב, הדבר המעודד הוא שהנושא הזה נמצא היום על סדר היום העולמי ובעדיפות מאוד מאוד גבוהה.
זה כמעט משבר אסטרטגי עולמי של כל דבר שאנחנו עושים.
לגמרי, ממש ככה.
זאת אומרת, הבסיס של החיים הדיגיטליים שלנו.
לא, עם חברות רחבים. לא מסוגלות למסור מכוניות חדשות, בגלל שחסר להם צ'יפ אחד בייצור, כן? זה משהו שבאמת משפיע על כל החיים של כולנו. כל העולם מגויס לפתור את הבעיה, וזה כולם. זה החל מחברות השבבים שהכריזו על כל מיני תוכניות להעלות את התפוקות של הייצור, ומשקיעות בזה הרבה מאוד כסף, גם בהקמה של מפעלים חדשים וגם בייעול מפעלים קיימים. אם אנחנו לוקחים דוגמאות לזה, אז טיוואן, שהיום היא ספקית השבבים הגדולה ביותר בעולם, רק ב-2021 היא השקיעה 28 מיליארד דולר בפאבים שלה. כמובן שיש לה, היא רוצה לשמור על המקום הזה שלה כספקית השבבים הגדולה ביותר בעולם, אבל גם סין רוצה להפסיק להסתמך על יבוא שבבים, ויש לה גם רצון להחליף את טיוואן.
להיות המוקד
העולמי. בדיוק, ולהיות זו שתספק.
הסיליקון מקה.
הייצור שבבים מקה העולמי, כן, ויש לה גם כן תוכנית מאוד מאוד גדולה לאיך לעשות את זה, שזה כמובן שוב כרוך בהשקעה של הרבה הרבה מאוד כספים.
TSMC.
TSMC שהיא אחת משלוש יצרניות השבבים הגדולות, והיא הגדולה שבהן, גם היא הצהירה שהיא תשקיע סכום של איזה 100 מיליארד דולר, כדי להרחיב את יכולת הייצור שבבים שלה בשלוש השנים הקרובות. אז שוב, זה גם השקעה של המון כסף, ואתה רואה את לוחות הזמנים. זה לא משהו שיקרה מחר בבוקר, זה משהו שיקרה בשנים הקרובות, אבל בהחלט. זה ישפר את המצב וישקיע. אינטל שיש לפאבים שלה אמרה שהיא תשקיע 20 מיליארד דולר כדי לבנות עוד 2 פאבים חדשים. כולם על זה, ואפילו נשיא ארצות הברית הכריז על תוכנית תמריצים בהיקף של 52 מיליארד דולר, שיושקעו בייצור שבבי מקומי, גם כדי להתגבר על המחסור העולמי בשבבים, אבל גם כדי לעודד ייצור מקומי בארצות הברית.
כן, כי עכשיו חלק מהמלחמה הקרה בין הגושים היא השליטה בעולם הטכנולוגיה.
בדיוק ככה.
בכל שלביו.
ממש ככה, כן. יש פה הרבה מעבר לקורונה.
ואת חושבת שאם אנחנו מסתכלים על ישראל הקטנה, שבכל זאת היא מעצמת הייטק, ובכל זאת יש פה גם תכנון שבבים וגם מפעלים, את חושבת שלמדינה יש מקום להתערב כדי לקדם את התחום הזה פה?
אני לא בטוחה. קודם כל יש לנו שני מפעלים, גם של טאוור בצפון, וגם לאינטל יש את המפעלים שלה, המדינה לגמרי מתערבת.
כן, נותנת הרבה כסף.
בדיוק, בעצם כל המענקים שהיא מעניקה לאינטל,
תבואו אלינו ולא למדינות אחרות שרוצות להיות שם.
נכון, אז, אבל עדיין המפעל של אינטל הוא של אינטל, והוא מייצר עבור אינטל. המפעל בצפון, שהוא לא מפעל של חברה שגם מפתחת שבבים, אלא אכן מפעל ייצור, כן, יש לנו, זה בהחלט מקנה לנו יתרונות.
מדינה צריכה להיות יותר מעורבת בזה? את חושבת שיש מקום, לפי מה שאת מכירה מהתעשייה פה ומהסטודנטים, הדור הבא, יש מקום לנסות להפוך את ישראל למעצמת שבבים, או שזה לא אנחנו?
אתה ראית את הסכומים שמדובר בהם, אני חושבת שהשקעות של מאות מיליארדים של דולרים בתחום הזה, במדינה שלנו, אני חושבת שאפשר, בוא נטעל את הכסף הזה לחינוך, באמת, נעודד את הלימוד של 5 יחידות מתמטיקה, את הלימוד של המדעים.
מי שירצה יתחיל מסלול של ללמוד כדי להיות מה שאת היית, להיכנס לתעשייה הזאת של שבבים, יכול לדעת שתהיה לו עבודה בארץ, או שאנחנו מספקים גם מהנדסים לחול?
יש היום הרבה מאוד ביקוש למהנדסים בארץ. מי שהולך היום ללמוד את התחום הזה, בהחלט יכול לצפות שתהיה לו עבודה בארץ, אבל בזכות הקורונה, העולם נהיה הרבה יותר קטן, והיום אתה יכול לשבת בארץ פיזית, ולעבוד עבור תאגידים בינלאומיים גלובליים, המיקום הפיזי היום הוא הרבה פחות משמעותי, וזה בדיוק הגמישות שדיברתי עליה קודם.
אז הגמישות היא גלובלית, לא רק...
הגמישות היא לגמרי גלובלית, כן. אני היום מוצאת את עצמי מעבירה קורסים לחברות בחול, מה שלפני הקורונה בכלל לא היה עומד על הפרק.
דורית מדינה, מרצה בכירה בבית הספר להנדסת חשמל באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, ומהנדסת שבבים רבת ניסיון. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, עידו.